טוב, היום בעזרת השם אנחנו נתחיל להיכנס לספר. עדיין לא נגיע לפתגם הראשון, גם לא נגיע עדיין להקדמה לפתגם הראשון, אבל לפתיחה של הספר. נתחיל מעמוד השער של הספר, ממש בהתחלה. בעמוד השער של הספר יש את ההתחלה שכתוב בעצם מה התוכן של הספר. כתוב באותיות גדולות, היום יום, לוח אור זרוע לחסידי חב"ד, הביטוי הזה הוא נלקח מתוך המכתב של הרבי הקודם, י"ט כסלו, זה בעצם התאריך שהוא מתחיל, אז כתוב תש"ג תד"ש, בעצם זה היה השנה שבו הרבי הוציא את היום יום, התחיל בי"ט כסלו תש"ג ונמשך עד י"ט כסלו תש"ד, אבל הכיתוב פה בכותרת זה תש"ג, אבל לא כתוב תש"ד, תש"ג תד"ש. מה הסיבה שזה כתוב בצורה כזו? זה משהו מסתורי. היום יום שהרבי כתב בכתב ידו בצד הערות, הבאים עם הנתפס, שיש לנו מזה עותק, אז הרבי כותב שם על המילים האלה, הוא כותב ולא תש"ד, על פי ציווי כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר שליט"א. ואז יש משפט שהרבי הקדם אמר ביידיש, הוא אמר, אסזת קומן די צייט ון אלפרשטיין, כשיגיע הזמן כולם יבינו. אין יש כאן משהו מסתורי, למה זה כתוב ככה, זה הציווי, יגיע הזמן יבינו למה. אנחנו עוד לא מבינים למה, אבל זה הציווי שנכתב. אחר מכן אנחנו נמשיך הלאה, יש לנו עכשיו את המעין הקדמה שהרבי כתב כהתחלה לספר. חלקו הגדול של המעין הקדמה זה נלקח מתוך המכתב שהרבי הקודם כתב לרבי, שבעצם קראנו את זה כבר בשיעור הקודם, ואנחנו נקרא את המעין הקדמה, מה שהרבי כותב כאן. מעין הקדמה מתחיל ככה: תוכנית קובץ זה ומטרתו גם שמו מבוארות במכתב כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר שליט"א מיום ג' כסלו תש"ג, וזה לשונו. ואז מגיע פה הלשון, מה הרבי הקודם כותב לרבי על הספר. את הבסיס קראנו כבר, נקרא את זה עוד הפעם. חג החגים י"ט כסלו, שהוא ראש השנה לתורת החסידות חב"ד, יועיל, זה בעצם לשון הרבי, הרייץ לרבי, שהוא מבקש ממנו, יועיל לסדר לוח השנה. מתחיל מי"ט כסלו זה, עד י"ט כסלו הבא עלינו. כבר ציינו, כשקראנו את זה פעם קודמת, שהרבי כתב, הרבי הקודם כתב את המכתב בכף כסלו. והוא כותב לו, תסדר לוח מי"ט כסלו, שזה בעצם מאתמול, עד שנה הבאה, ויבואו בו בייחוד, מה הנושאים שאמורים לכלול הפתגמים והקטעים של כל יום. אז יש כאן שלושה דברים. א', שיעורי לימוד בחוק יומי השווים לכל נפש. חוץ מזה דכל חד וחד לפום שיעור הדילי. דהיינו, בנוסף לשיעורים האישיים של כל אחד, יופיעו פה שיעורים שהם חוק לכל חסיד חב"ד. והם, זה מה שאנחנו יודעים בשם חיטת. א', זה חומש עם פירוש רש"י. ב', תהילים אחר תפילת שחרית כמו שנחלק לימי החודש. וג' זה שיעורי לימוד תניא כפי אשר חילקתי לימי שנה זו. רבי הרייץ בשנה תש"ג זה היה פעם ראשונה שהוא חילק את התניא לפי לימוד יומי, שלפי זה אנחנו עד היום לומדים את התניא, וזה הופיע בעצם לראשונה בספר הזה היום יום. פה גם יש דבר מעניין, שנקבע שי"ט כסלו זה ראש השנה לחסידות, כמו שנאמר. אפשר לומר, הפעולה הראשונה ממשית שנעשה על יסוד זה שזה ראש השנה, זה הספר היום יום, שהשנה מתחילה ביום יום. לוח שנה שלא מתחילה מאלף תשרים, מתחיל מי"ט כסלו. ב', הנושא השני שאמור להיות זה מנהגי חסידי חב"ד. רבי שזר בהרבה מאוד מהימים מנהגים שונים בתחומים שונים. וג', זה ליקוטי פתגמים מתורת החסידות ודרכי החסידים, עניינים קצרים לכל יום מימות השנה. את הלוח אשר יסדר, זה סיום המילים של הרבי הרייץ והרבי, את הלוח אשר יסדר יכנה בשם היום יום, לוח אור זרוע לחסידי חב"ד. עכשיו הרבי כותב, מפה זה מילים שהרבי כותב מה הוא בעצם עשה בעקבות ההוראה שהוא קיבל מהרבי הקודם. הפתגמים אשר במאסף זה, האוסף פתגמים שיש לנו לפנינו בספר היום יום, ואשר רובם בא בדפוס לראשונה. זאת אומרת, רוב הדברים שם לא היה ידוע לחסידים לפני זה. היה דברים בכתבי יד שהיה לרבי מהרבי הרייץ, וזה פעם ראשונה בעצם שזה יצא לאור עולם. מלוקטים משיחות כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר שליט"א ומכתביו. ומכתביו זה גם במובן מהמכתבים שלו, אבל מכיוון שהרבה מאוד פתגמים אנחנו יודעים שזה ממאמרים של הרבי הקודם. אז אפשר גם לקרוא לה את המילה הזו ומכתביו, שידוע שמאמרים נקראים גם כן כתבי חסידות. אז יש חלק מכתביו וחלק מכתביו, זה דו משמעותי המילה הזו. ועד כמה שהיה אפשר, נעתקו בלשונם כמו שנאמרו או נכתבו. זאת אומרת, כאן יש כאן איזשהו סוג של, אפשר להבין שלא תמיד המילים באו ציטוט מילה במילה, אלא יש שינויים מתבקשים שהרבי בחר לעשות. יש כאן כזה סגנון, עד כמה שהיה אפשר, זה נעתק בלשונם. זאת אומרת, מתי שהרבי ראה לעשות שינוי, הוא עשה שינוי מסוים, ולכן חלק מהם בא ביידיש, כיוון ש... פתגמים נלקחו במקור מיידיש, לכן חלק נשארו ביידיש וחלק נמצאים בלשון הקודש. עוד משפט מאוד חשוב יש כאן שכדאי לשים לב. זאת אומרת, המלקט הרבי מדבר על עצמו. כמו שאדמו"ר הזקן קרא לעצמו בהקדמה המלקט, הרבי גם בהקדמה לספר הראשון שלו, היום יום הוא גם קורא לעצמו באותו לשון, המלקט. המלקט בחר בעניינים ומאמרים כאלו, שגם אנשים שאין להם אלא ידיעה כלשהי בתורת החסידות יוכלו להבינם. הרבי מעריך שכל חסיד שלומד את הפתגמים הללו, אתה לא צריך להיות ידען גדול. יש לך ידיעה כלשהי בחסידות, תוכל להבין את הפתגמים שיש בספר הזה. זאת אומרת, זה עניינים מאוד יסודיים לכל אחד ואחד. בתור הקדמה ללוח זה, באה רשימת ראשי פרקים מתולדות בית רבינו. יש כאן בהקדמה, מכל אחד מהאדמו"רים, את כל הפירוט מה עבר עליו כל חייו, ממשפחתו, מספריו, מכל אחד מהאדמו"רים יש בהמשך, לפני כל הפתגמים, ומאיפה כל החומר הזה בא, על פי הידיעות הנמצאות ביומנו של כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר שליט"א וברשימותיו. אז הרבי חותם את שמו, וכתוב למטה הערה כללית לספר, בכל מקום שנכתב בלוח האמור, האמור זה ראשי תיבות אדוני אבי מורי ורבי, והאזמור, אדוני אבי זקני מורי ורבי, הכוונה לאביו, האמור, אדוני אביו ואמי, זה האביו של הרבי הקודם, דהיינו כבוד קדושת אדמו"ר מורשיו נשמתו עדן, ואיפה שכתוב האזמור, זה זקנו, סבא שלו, דהיינו כבוד קדושת אדמו"ר מורש נשמתו עדן, של כבוד קדושת אדמו"ר מורייץ נשמתו עדן. בכל מקום שנכתב בלוח כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א, הכוונה היא לכבוד קדושת אדמו"ר מורייץ. זה המעין הקדמה, זה... הדבר הבא נראה מיד בעמוד הבא לאחר מכן, יש את הדבר הבא, יש כאן ציטוט של שלוש שורות, שבשלוש שורות האלה הרבי מביא במקור ביידיש, היום כבר תרגמו את זה לשון הקודש, הרבי מביא 3-4 שורות מתוך מכתב של הרבי הקודם, שעם זה הוא בחר לעשות את הפתיח הראשון של הספר, עוד לפני ההקדמה שתבוא בקטע הבא. המכתב ייתן קצת רקע על מה מדובר. זה מכתב שהרבי הקודם כתב בי"א תמוז בשנת תשב"ת. תשב"ת זה היה בעיצומו של מלחמת העולם. עוד לא נודע אז בדיוק המימדים של הטרגדיה וכמה בדיוק יהודים נרצחו בשואה, זה עדיין היה בעיצומה של המלחמה. הרבי הרייץ כבר היה בארצות הברית, כותב מכתב שמופנה לאסיפה של יונג ישראל, זה נקרא ישראל הצעיר, היה ארגון של חברות קיים, כן? הרבי הקודם כותב להם מכתב, המכתב הוא יחסית ארוך, והרבי מתוך המכתב הזה לוקח רק כמה משפטים, אפילו לא ברצף, כמו שמענו, חלק מפה הדביק לחלק הבא, וכתב את זה פה היום יום. זה כתוב ביידיש, אז נתרגם את זה ישר מה כתוב, אחרי ביתרגם ללשון הקודש, הוא כתוב ככה. בזמן הנוכחי של הרת עולם, שהעולם נמצא במצב של בלבול, זמן מלחמה, הרת זה גם מלשון הריון, ידוע שהגאולה נקראת לידה, והגלות שלפני זה, זה כמו תקופת הריון. אז בזמן הזה של הרת עולם, שכל העולם מזדעזע מחבלי משיח. חבלי משיח זה גם דומה לחבלי לידה, יש את המושג הזה לפני הלידה, שהשם יתברך הצית את כותלי הגלות. אז הוא כבר התחיל לשרוף את כותלי הגלות לפני הגאולה. עכשיו, פה במכתב המקורי יש קטע שלם שהוא ממשיך במקורי, שזה כבר מתקרב לארץ ישראל, כי אז חשבו חלילה שהוא יצליח להתקרב גם לארץ. והרבי מתאר פה שזה זמן שנמצאים תחת מלך, מלך קשה, קשה כאמן. הוא מזכיר כאן, זה זמן שעשרות אלפי יהודים נטבחים באכזריות. אז עוד לא היה ידוע המימדים, אז זה כתוב עשרות אלפים, אנחנו יודעים אחר כך שזה היה במיליונים. אז מה קורה בתקופה הזו? אז הרבי מצטט משהו מההמשך. אז עכשיו זה המשימה על כל יהודי, גבר או אישה, מבוגר או צעיר, להעמיד לעצמו את השאלה, דיינו לשאול את עצמו. ואז בא פה משפט ואותיות מודגשות. מה עשיתי ומה אני יכול לעשות כדי להקל את חבלי משיח ולזכות לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו. אז השאלה הזו הרבי הציב אותה כשאלה נצחית, לאו דווקא בהקשר למלחמה ספציפית שעליה המכתב נכתב במקור. אני הפך אותה כשאלה שגם אחרי שהמלחמה תסתיים, אבל הערת עולם ממשיכה ואנחנו צריכים לדעת שחבלי משיח ממשיכים עד שתהיה התגלות משיח, והשאלה הזו היא שאלה שצריכה להיות באופן כזה שכל אחד ישאל את עצמו כל הזמן, מה אני עשיתי להקל על חבלי משיח כדי לזכות לגאולה השלמה. זו שאלה שצריכה להדד עם השאלה הזו, אנחנו נשארים, וזה יהיה בעצם ההקדמה, בעזרת השם בשיעור הבא, אנחנו נתקדם ללמוד את המבוא לפתגמים, ואז אחר מכן יבוא בעזרת השם הארמון עם ה-383 חדרים, שנזכה ללמוד אותם בעזרת השם.